אני ככה ממש כמה ימים לפני יום הכיפורים התלבטתי על מה לדבר, ואנחנו עסקנו קצת בענייני תשובה, בענייני יצר הרע, אמרתי בוא נדבר על המצווה התף ריש יוד גימל, המצווה שחותמת את התורה, המצווה האחרונה, וננסה להבין מה גדריה ומה מחויבות לבחור ישיבה. כי בפרשה הקודמת, שיש לה השלכה לפרשה הזאת, מצווה אותנו התורה, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. מה אתם מבינים מהפסוק? עזבו מה אתם מכירים, פשט פסוק מה אומר, מה צריך לעשות, איזה שירה? האזינו, נכון? על פניו פשט הדברים, התורה מצווה אותנו, ואנחנו נשתמש בזה להמשך בעיקר בדעתו של הרמב״ם, לכתוב את פרשת האזינו. אגב, כשאני הייתי ילד, אני לא יודע מה היום בבתי הספר, אני יודע שיש איזה מחלוקת בקרב ההוגי דעות הפדגוגיים, למדנו בעל פה את שירת האזינו. עכשיו תדעו לכם שבכמה מספרי חב"ד כותבים רבותינו נשיאינו, אני מצטט בערך, סגולה ידועה משם המהר"ל מפראג, שמי שלומד את פרשת האזינו בעל פה, זו סגולה לעשירות. ולכן אני לא יודע אם היום לומדים את זה, אנחנו למדנו את שירת דבורה, שירת האזינו, אבל אם היום לומדים, אני לא יודע מה לומדים בבית ספר יסודי, לומדים בעל פה שירת האזינו, אבל אם לומדים, תחזרו לתמונת המחזור ותנסו להיזכר מי ידע את שירת האזינו בעל פה, ותראו שהיום ברוך השם בבורסה הוא, איך אומר המהר"ל, סגולה עשירות. אבל חז"ל מבינים, ותכף נראה למה, את הפסוק הזה כמלמד אותנו על התורה כולה. אגב, למה לתורה קוראים שירה?
כל התורה כולה.
מצאתי דבר מעניין אצל ארוך השולחן. מכירים את ארוך השולחן? הרב יחיאל מיכל אפשטיין, מחשובי הפוסקים, חי לפני 120 שנה בערך תחילת המאה הקודמת, היה רבה של נוברדוק. אגב, היה פויסק חשוב, בגדול נכתבו שני ספרי הלכה מאוד חשובים לפני למעלה מ-100 שנה, אחד קוראים לו המשנה ברורה, ואחד קוראים לו ארוך השולחן, די דומים, למרות שבמבנה הם שונים, והמשנה ברורה התקבל כספר, אבל ארוך השולחן ספר מאוד מאוד חשוב. אגב, יש יהודי חשוב שהיה שר הדתות הראשון של מדינת ישראל, קוראים לו הרב יהודה לייב מימון, על שמו יש יישוב בדרום שנקרא כפר מימון, שיש לי את הזכות לגור בו, ועל שמו יש ישיבה תיכונית שנקראת ישיבת בית יהודה, שהיה לי את הזכות להיות ראש הישיבה שלה. והרב מימון כתב ספר שנקרא שרי המאה. מי שלא מכיר, סתם אני ממליץ לקרוא, ומתאר 100 שנים של רבנים, פחות או יותר מהגאון מבילנה עד ארוך השולחן פחות או יותר, הנודע ביהודה, חתם סופר, באמת מתאר את זה בצורה מאוד מאוד מעניינת. והוא כותב, הוא היה מגיע מדי פעם לארוך השולחן להתייעץ איתו, והוא כותב, באתי לארוך השולחן ושאלתי אותו, כבוד הרב, אני רוצה להיות רב בישראל, תן לי עצה או תן לי המלצה, טיפ, מה שנקרא היום. אמר לו ארוך השולחן, כשמגיע אליך יהודי ושואל אותך שאלה, מותר או אסור, התשובה הראשונית שלך תהיה מותר, ורק אחרי שתבדוק ותגלה שאין ברירה תגיד לו אסור. כוח דהתרה. אגב, הכי קל, והוא נותן דוגמה, מגיעה אישה עם תרנגולת, שואלת טרפה או לא. עכשיו הכי קל להגיד, למה אני צריך להסתבך? לא, טרף. אבל כשאתה אומר לה טרף, המשמעות היא שהיא עכשיו צריכה ללכת ולקנות תרנגולת אחרת, עכשיו בתקופה היא זה הרבה כסף, ולכן הוא אומר קודם כל תגיד מותר. כל כך אומר ארוך השולחן, תראו מה הוא כותב, ספר הלוכה, אבל הוא כותב בהקדמה שלו לחושן משפט, אומר, וכל מחלוקות התנאים והמוראים והגאונים והפוסקים, באמת למבין דבר לאשורו, דברי אלוקים חיים הם. זה אחד האתגרים אגב ביהדות, להבין שהמחלוקות זה היופי. אתם יודעים, יש גמרא בתחילתה של מסכת חגיגה שדורשת את הפסוק בעלי הסופות. אומרת הגמרא, אלו תלמידי חכמים שיושבים אסופות אסופות, אלו מטמאים, אלו מטהרים, אלו פוסלים, אלו מכשירים. אומרת הגמרא, ואני אגיד זה בלשון שלי, מגיע תלמיד בשיעור א', ואומר, בלבלתם אותי, כמה דעות, כמה שיטות, כמו מי אני אעשה? או בלשונה של הגמרא יאמר האדם, איך אני למד תורה מכעת, ריבונו שלא הרגתם אותנו, כמה שיטות. אלא עשה אוזניך כאפרכסת, וקנה לך לב מבין, ואוזן שומעת ועין רואה, לדעת מה רצון אביך שבשמיים. אבל נחזור לערוך השולחן, הוא אומר, כל המחלוקות הדברים, ולכולם יש פנים בהלכה, עד רבה, זאת תפארת תורתנו הקדושה והתורה. וכל התורה כולה נקראת שירה, ותפארת השיר, כשהשלוש קולות משונים זה מזה. מישהו פה היה בלהקה של בית ספר, בכל מזה, המקהלה של בית ספר, יש קול א', נכון? שזה קול א', ויש קול ב'. היופי הוא שכולם משתלבים יחד. תזמורת גדולה, כל היופי, שיש תופים, ויש חצוצרות, ויש כינורות, והכל משתלב יחד. אומר ערוך השולחן, התורה זה כמו שיר. יש תימנים, ויש ספרדים, ויש אשכנזים, ויש ליטאים, ויש חסידים. כל היופי הוא, כל הקולות משתלבים יחד. הערת אגב, אני אגיד לכם, אני הרבה פעמים נשאל בכל מיני פורום שאני מלמד, איך יכול להיות שיש כל כך הרבה מחלוקות? באמת, זה קצת מתסכל אנשים, איזה מין יהדות זאת? איך אחד אומר כשר, אחד אומר טרף, ריבונו של עולם. זה אומר, אם אתה אוכל כזה של השגוחי הזאת, אתה אוכל טרף. אני רק אגיד הערה אחת שאני תמיד אומר אותה, אני חושב שהיא נכונה. ואני נותן משל, משל שלא כתוב בשום מקום, ואתה אומר לכם, שני שכנים קונים אוטו. נכנסים, קונים מזדה 3. שניהם קונים אותה בחנות. המזדה מגיע יחד באונייה לנמל. המזדה של שכן א' ושל שכן ב', אותה מזדה. אבל אחד הזמין בצבע כחול, ואחד הזמין בצבע אדום. אחד הזמין עם גלגלי מגנזיום, ואחד עם גלגלים רגילים. אחד עם מראה פנורמית, ואחד עם מראה רגילה. זה אותו אוטו או לא אותו אוטו? מה אתם אומרים?
אותו אוטו.
למרות שאתה מסתכל מבחוץ, שונה לחלוטין. אתם יודעים למה? המנוע הוא אותו מנוע. במנוע של ההלכה אין מחלוקות. אף אחד לא אומר שמותר להדליק אש בשבת. אף אחד לא אומר שמותר לאכול ביום כיפור, ואף אחד לא אומר שמותר לאכול חמץ בפסח. המחלוקות הן בעיקר באביזרים, במנהגים, בדרבנן, כל מיני דברים שנתווספו עם השנים. אבל הלב הוא אותו לב. ומה שיפה, והמשנה ברורה כותב את זה להלכה, שכשאתה נוסע, אם אתה נוסע לברוקלין, ואתה הציוני, נכנס לבית מדרש של סטמר, אתה מתפלל איתם מנחה. הם מתפללים אותם מנחה. וכשאתה ביום כיפור הולך למניין התימני, אתה יכול להתפלל איתם נעילה. אז יש פיוטים ימינה, פיוטים שמאלה, אבל זו אותה תפילה. המשנה ברורה כותב, מפורש, אשכנזי יכול להתפלל עם ספרדים, ספרדים יכול להתפלל עם אשכנזים, זו אותה תפילה. במנוע, כולנו אותו דבר. ההבדלים, כן קטניות, לא קטניות, הבדלים קטנים, כן. מי שאתם רוצים.
יש כאן מחלות, נגיד, של דברים שהם מאוד קריטיים, כמו מחלות של הרב עובדיה והרב מונחליהו. אז נגיד פעם פשוט, הרב עובדיה אומר שזה בסדר.
נכון. אבל שוב, אם אתה תסתכל שם, אתה תראה ששניהם ב-99% מהדברים מסכימים. שניהם מסכימים על שולחן ארוך, שניהם מסכימים עם הרמב״ם, שניהם באים מאותו מנוע. יש דבר, זה לא בדיוק קריטי. אוכלים עוגיות פפושת ובפסח או לא, זה לא כזה קריטי. זה סוגיה שבאים ודנים, כשחזל אמרו מה המשמעות של מצה עשירה, האם זה התכוונו לעוגיות פפושת או כן או לא. או אגב, עיקר מחלוק בין הרב עובדיה לרב אליהו, זה הם פוסקים על פי הבן איש חי, בסוגריים על פי הקבלה, או על פי פוסקים על פי מרן. אבל בגדול, תיקח, תשווה את ההלוכה של הרב עובדיה וההלוכה של הרב אליהו, 99% מהמקרים מסכים אותו דבר. ההבדלים בדברים המנהגיים, שוב, פפו, כן גוזרים על זה או לא גוזרים, כן, אבל זה גזרות, זה לא חמץ. יש דיון, האם זה יתווסף לסוגיה או לא. בדיוק כמו קטניות. בדיוק כמו קטניות. אין אף רב שאומר שקטניות זה חמץ. אגב, משנה ברורה כותב, מהלכות פסח, שכשיש רעב באשכנז, אוכלים חמץ. אוכלים וחמץ. אוכלים קטניות. אוכלים קטניות. אף אחד לא אומר שזה חמץ. אגב, אתם יודעים מה הקטניות הכי קלאסי שלדעתי? הרי מה זה קטניות? לא נכנס עכשיו לסוגיה, אנחנו לפני יום כיפור. וגם רובכם, אני ראה לי, אוכלים קטניות. אז אין לכם בעיה, נכון? אבל מה זה קטניות? הפעם הראשונה אנחנו מוצאים קטניות בספר שנקרא סמק, ספר מצוות קטן. ושם הסיבה שאוסרים קטניות זה מאחר וקטניות זה קמח. עכשיו אתה מכין עוגה מקמח, לדוגמה קמח תירס או קמח עדשים, אתה מערבב לש או בדרך כלל לשה, כן, לא רוצה להיות מגדרי, אבל בדרך כלל זה פחות אצלי בבית, אשתי עושה עוגות, לא אני. לשה את הבצק מעדשים, לא חמץ. היא לא שמה לב שהשכן מסתכל. הוא רואה אותה לשה בצק. רץ הבית, אומר, אמא, מותר לעשות בצק. ממה? היא שואלת אותו, מחיטה. והוא יעשה בצק מכמח. אומר, סמק, אתה נכון, הגעות הסמק, לכן לא אוכלים קטניות. אבל הכל מנהגים על גבי מנהגים. כן. אז אני אוסיף עוד נקודה. אני מסכים למה שאתם אומרים, אני מבין גם את התחושה. אז אני אוסיף עוד נקודה מעבר לנקודה שאמרתי. אולי תצטרך להתחיל בנקודה הזאת. המשנה במסכת חגיגה אומרת שהייתה מחלוקת בימי בית שני. אתם זוכרים את תקופת הזוגות, מה שפותח את מסכת אבות, שמעיה ואבטליון, יוסי בן יועזר שצרדה ורבי יוחנן בן זה וזה וזה. אז הייתה המחלוקת הראשונה בעולם על מה? האם מותר לסמוך על הקורבן ביום טוב? אומרת הגמרא שם, זו מחלוקת ראשונה. במילים אחרות, כשקצת יצאנו לגלות התקלקלנו. עד ימי בית שני היה סנדרין, לא היה מחלוקות. אגב, אצל משה רבינו אכלו קטניות או לא אכלו קטניות? לא יודע, אבל בטוח כולם עשו אותו דבר. אכלו בשר חלק או בשר רגיל אצל משה רבינו? לא יודע, מסתום בשר חלק, חשש לרשבה, אבל כולם אכלו אותו דבר. מחלוקות זה מחלה שקיבלנו בגלות, אבל צריך להסתכל גם על הפלא במחלה הזאת. 2000 שנה יהודים חיו ב-102 מדינות. אתם יודעים מה זה 102? אין עוד עם כזה. חזרו אחרי 2000 שנה, או איזה פלא, במנוע כולם עושים אותו דבר. בעיניי נס גלוי. סיפרתי פעם על ספרי התורה. כשאני הייתי ילד, שוב, אולי אצלכם זה כבר לא היה, היה משחק שקראו לו טלפון שבור. מכירים? עומדים במעגל או בשורה, כל אחד לוחש באוזן מילה וזה עובר לשני. אחרי 5 ילדים זה כבר מילה אחרת. ספרי תורה נפוצו לכל עבר, 102 מדינות. כתבו את כולם בכתב יד עד היום. לא מדפיסים ספרי תורה. אם היו מדפיסים, זה היה פותר. אגב, בתז, משמע שדפוס מותר, אבל לא נכנס כרגע לשיטת התז. חזרו אחרי 2000 שנה. לא היה אינטרנט, לא היה וואטסאפ, לא היה פייסבוק, לא טוויטר, לא כלום. וראה איזה פלא, חזרו ספרי תורה מכל העולם, אותו דבר, הבדלים דקיקים, אותו דבר. זה לא נס? זאת אומרת, המחלוקות קודם כל לא במנוע, ובית הם הרבה תוצר של הגלות, של גזרות, של זה. אבל מה אומר ארוך השולחן? שזה התזמורת שלנו, שיר. אז בואו נחזור רגע לעניין שלנו. אז המצווה תפרי שיות ג' כתבו לכם את התורה, את השירה הזאת. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אמר רבא, אף על פי שהניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה, מצווה לכתוב משלו. במילים אחרות, כל יהודי שיושב פה בחדר, יש עליו מצוות עשה דאורייתא, לכתוב ספר תורה. כמה עולה המצווה? בסביבות 200,000 שקל. שוחחתי השבוע פה עם יהודי שכותב ספר תורה, פה בבית המדרש הקדוש, פה בסדרות, שאלתי אותו, כמה אתה מוכר את הספר תורה? הוא אומר לי, 150. צריך גם כתר, אצבע, מעיל, ולעשות אירוע, נכון? עם האוטו הזה, עם המלא הנצלצים, 200,000 שקל. מצווה לא זולה. אבל ברוך השם, אחר צריך להוציא עד חומש, אצלכם זה יהיה פחות מחומש. בעזרת השם, כל אחד מכם גביר, אבל מצווה? מצווה לכתוב ספר תורה. השולחן ערוך פוסק את זה להלכה. כותב השולחן ערוך ביורה דעה, מצווה תעשה על כל איש מישראל לכתוב לו ספר תורה. ואפילו קיבל בירושה, הניחו לו אבותיו ספר תורה, מצווה לכתוב משלו. ואינו רשאי למכור אפילו לשלוח בספרי תורה. כל יהודי חייב מדאורייתא לכתוב ספר תורה. אגב, האחרונים, דומה מנחת חינוך, מתלבטים האם המצווה היא לכתוב, זאת כל אחד מכם צריך ללמוד כתיבת סתם ולכתוב, או אפשר גם לקנות, העיקר שיהיה לך. דיון באחרונים, מה המצווה? האם המצווה היא לכתוב או שיהיה לי ספר תורה?
אבל אפשר לי לכתוב את ספר תורה.
יותר, יכול להיות. אגב, אותו סופר סתם שדיברתי איתו פה בישיבה אתמול, אך אתמול, אמר לי שהוא כותב עמוד ליום. אם אני זוכר נכון, בספר תורה כמה עמודים יש?
62 יריות.
אני חושב שיש 246 עמודים לדעת רוב ככה מנהג היום, אם אני לא טועה. אני מקווה שאני לא טועה. זה לוקח הרבה זמן, הרבה זמן. עמוד ליום זה הרבה. אגב, סופר סתם זה מי שיש סבלנות. אם מישהו מכם שהיה ילד השתמש ברטלין, לא מתאים לסופר סתם, נראה לי. זה צריך לשבת וצריך קיצר, סופר סתם, אבל שכרו בצידו. אבל צריך להיזהר, יש גמרא שאומרת, ששואל מישהו מה מלאכתך, לבלר אני סופר סתם, ייזהר שמלאכתך מלאכת שמיים. אבל אם אתה טועה, פסלת את הספר תורה. עד כדי כך זו מצווה של יהיה לך ספר תורה, שהפתחי תשובה, פתחי תשובה זה הרב אייזנשטט, הוא אחד מהפרשנים החשובים על שולחן ארוך, יורה דעה. הוא מביא בעיקר אחרונים שכתבו תשובות על השולחן ארוך. הוא מביא בשם ספר תורת חיים, שאם לקחת את הספר תורה שכתבת ותרמת אותו לישיבת קודש תיבנה ותיכונן, סדרות בעיר הקודש תיבנה ותיכונן, מה אתה צריך עכשיו לעשות? לכתוב חדש. למה? כי עכשיו אין לך ספר תורה. או בתשובה פתחי תשובה, נראה די יחיד הכותב ספר תורה לעצמו ונתנה לבית כנסת לקרוא בה בציבור מקדישה, לב שפיר עביד, כיוון דמקדישה היא של הקדש לו שלו, אינו יוצא בו ידי חובה. במלכות אם כתבתם ונתתם לבית כנסת, אוטומטית אתם חייבים לכתוב חדש. אז היום משתדלים להשיל, אבל בואו נסיים את הפתחי תשובה. הוא מביא הרבה אחרונים, דוגמה קורבן נתנאל, שלא סברו כך. עד כדי כך קורבן נתנאל אומר, ואין אף אחד מהפוסקים שהזכיר את הדין הזה, לכן אפשר לתת לבית כנסת. עכשיו בואו נחזור רגע לפרשת שבוע, לפני שאנחנו מעיינים בהלכה, כי כולכם עכשיו כבר, אני רואה, חושבים שקלים, האם קודם לקנות בית או קודם ספר תורה. מי אמר שזה תופס? אז בוא נראה, כיוונת יפה. עכשיו בואו תסבירו לי את הרמב״ם. הרמב״ם בעיניי פלא גדול. הרמב״ם מביא את זה להלכה בלכות ספר תורה. כותב הרמב״ם, מצווה תעשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו, שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, כלומר כתבו לכם תורה שיש בשירה. תסבירו לי עד עכשיו מה אמר הרמב״ם. שתי שלוש שורות. לא שמעתי? לכתוב, נכון, ברמב"ם משהו צריך לכתוב, אבל מה הרמב"ם מדקדק?
תורה שיש בשירה.
מה זה אומר?
כל תורה, כל דברי תורה.
לא, פרשת האזינו. במילים אחרות, חידוש גדול ברמב"ם. דווקא האזינו. כתבו לכם את השירה הזאת, פרשת השבוע. עכשיו תראו את החידוש. אומר הרמב"ם, באופן עקרוני צריך לכתוב רק פרשת האזינו. אבל יש בעיה. יש בעיה. למה יש בעיה? רק האזינו. אסור לכתוב את התורה מגילות מגילות. אם אתה כותב, צריך לכתוב הכל. ולכן אומר הרמב״ם, ולפי שאין כותבים את התורה פרשיות פרשיות, במילים אחד כמה זה פרשת האזינו קצת, אבל אם אפשר לכתוב קצת, אז תכתוב הרבה. עכשיו, למה זה חידוש גדול של הרמב״ם? למה זה לא נראה לנו לא הגיוני? למה? יש לכם בעיה עם האמירה הזאת? או שכותבים הכל או כלום.
חומשים,
אבל הם לא בספר תורה, הם בדפוס. יש בעיה עם ההלכה הזאת של הרמב״ם? מה אתם אומרים? תפילין, מזוזות, מה שם? מה, כותבים את הכל? כותבים פרשיות. שואל את זה החתם סופר, שואל החתם סופר מוישה סופר, רבה של פרשבורג בהונגריה, אומר, מה נתקשיתי אני על דברי הרמב״ם? דילמה לעולם הכוונה שירה לחוד, אף כשכותבים מגילות מגילות, לא גרם מפרשיות של תפילין ומזוזה ופרשת סוטה. הקדוש ברוך הוא ציווה לכתוב פרשה, תכתוב. חידוש גדול ברמב״ם, חידוש גדול ברמב״ם. עכשיו אני אגיד לכם למה זה חידוש יותר גדול. בואו רגע נעשה מתמטיקה ברשותכם. כמה פסוקים יש בפרשת האזינו, בשירת האזינו? 52. כמה מילים? 614. באופן עקרוני, אומר הרמב״ם, צריך לכתוב 614 מילים. סביר אגב? סביר. אבל מה לעשות, אסור לכתוב פרשיות פרשיות, אז כבר תכתוב לא 600 80,000. אתה מבין את הרמב״ם הזה? באופן עקרוני היה צריך לכתוב 52 פסוקים, אבל אסור, אז תכתוב 6,000, כמעט 6,000, 5,846. זה פלא, נכון? פלא. פלא. פשט דבר הרמב״ם. תסביר לי אחרת ברמב״ם, בבקשה, אני מאתגר אתכם. בבקשה, תגיד לי פשט אחר. אגב, הערה סתם. הגאון מבילנה, שימו לב, יש 614 מילים. זה כמעט תרייג, נכון? כותב הגרא, ומניין התיבות של כל הסדרה כמניין תורה והמצוות, 614. ואז הוא כותב, שימו לב, עכשיו אתם יודעים, הגאון מבילנה התנגד מאוד למי? לחסידות. בעיקר לאיזה חסידות? חב"ד. מה כותב הגרא? וזה סוד חב"ד, וסוד חרות על הלוחות, וסוד צדקתך כעררי אל. עכשיו הגאון מבילנה חשב שאנחנו כמוהו, הוא יכתוב ואנחנו ישר נבין. אנחנו צריכים לעבוד קצת להבין מה אומר הגרא. זה סוד חב"ד וסוד צדקתך וסוד חרות על הלוחות. נחסוך לכם לשבור את הראש. חב"ד, חוכמה בינה ודעת בגימטריה 614, צדקתך בגימטריה 614, חרות בגימטריה 614. אומר הגרא, כל הפסוקים והמילים שלהזינו רומז על עיקרי התורה. עכשיו, אחרי שאמרנו כל אחד כבר חושב שקלים, בוא נשאל שאלה, תגידו לי מותר לשאול אותה. ומי ששואל אותה זה רב חשוב שקוראים לו הרב יששכר אלנבורג, כתב ספר שנקרא באר שבע, מופיע הרבה בהלכה. שואל הבאר שבע, הוא חי לפני 400 שנה, יכול להיות שיש רבנים שאתם מכירים שהם רבנים גדולים, חשובים, מכובדים, שהם לא רבנים גדולים, חשובים ומכובדים, שהם לא כתבו ספר תורה? איך תסבירו את זה? כותב הבאר שבע, ראיתי טוב להעיר על עניין יקר ערך אשר מנעוריי הייתי משתומם ושאלתי לחכמים, אין מגיד לי, יש לי שאלה, אף אחד לא ענה לי. על מה סמכו האוילם שלא מקיימים מצוות עשה מפורשת בתורה, ואתה כתבו, ואפילו רבנן קשישי.
זה הליבה.
הליבה, אבל צריך לכתוב.
נכון, הליבה.
איפה כתוב הליבה? כתבו לכם את השירה הזאת, לא כתוב הליבם. הוא לא מוצא תשובה. מי שמנסה להסביר זה השאגת אריה. השאגת אריה זה אחרון חשוב מאוד, גאון עולם. יש לו גם ספר שנקרא תורי אבן. הוא היה חריף מאוד בשכלו, באמת איש, אחד מגדולי האחרונים, הספרים שלו נחשבים ספרי הלימוד המרכזיים בעולם הישיבות. אגב, הוא היה גם מאוד תקיף. אתם יודעים שהשאגת אריה, כשהוא היה בן 70, העיר מץ בצרפת פנתה אליו שיהיה הרב שלה. אבל אז התחילו רכשים בציבור, רב בן 70, כמה שנים נספיק אותו? רק יבוא, כבר ילך. אמר להם השאגת אריה, אני מתחייב להיות רבה של מץ 20 שנה. והוא נפטר בגיל 90. עכשיו, הוא היה מאוד תקיף אגב. הרב מיימון באותו ספר שטיפרתי לכם קודם, שרי מאה, מספר שהיו בחירות לוועד, ועד העיר, באותו איפה שהוא היה רב, ואלה שנבחרו, אלה שהוא לא רצה שיבחרו. עכשיו, הוא היה תקיף. באותה תקופה הייתה מכונה שהיו שמים בפנים שיערים של בדים סמרטוטים, הייתה מאבדת גודל, לא יודע מה עושה, ומוצאים איזה נייר, ככה עושים ניירות. ואז הוא אמר, אני מבין עכשיו את ההבדל בין קלפי של בחירות לבין מכונה לייצור נייר. הוא אומר, במכונה לייצור נייר אתה מכניס בצד אחד סמרטוטים, בצד השני יוצא נייר. קלפי, אתה מכניס בצד אחד נייר, בצד השני יוצאים סמרטוטים. ככה אמר שאגת אריה. אומר השאגת אריה, אני יכול לפתור אתכם בדין הזה. אנחנו היום לא בקיאים בחסרות וביתרות. לא בקיאים, כך אומרת הגמרא בקידושין, דף למד. ולכן ספרי התורה שלנו היום, ספרי התורה שלנו היום פסולים. ולכן אנחנו לא חייבים לכתוב ספר תורה. עכשיו זה חידוש גדול. מה אומר השאגת אריה? שהספרים שלנו פסולים. אומר מנחת חינוך, אז מה עם התפילין? אומר, ראיתי בשאגת אריה, ועל כוכך בתפילין בארבע פרשיות, אנחנו בקיאים, כי אם לא אחי, מצוות תפילין רופפת. כלומר שהיא מצוות תמידית, והם ארבע פרשיות, לא שכחו. ובכל התורה אינם. נכון, כל שקשור לה נכון. שאלה טובה, אגב, הקיפו אותו בהרבה, חתם סופר, אפשר לראות. אז אתה מוציא למעשה להרבה מצוות שלנו. כן, מה זאת אומרת איך? לשיטת הרמב״ם אפשר. אתם יודעים שיש בבית יוסף מחלוקת משולשת, פסול לכתחילה, בדיעבד לפי הרמב״ם אפשר לקרוא. ולכן אגב רובכם אני משאר נתקלתם בזה, יש מחלוקת משולשת בבית יוסף מה קורה כשמתחיל לקרוא בתורה, נגיד פרשת נשא. כמה פסוקים פרשת נשא?
176.
גם מסכת הכי ארוכה בש"ס, מהי? בבטרה. כמה דפים? 176. הפרק הכי ארוך בתנ"ך, פרק קי"ט בתהילים, כמה פסוקים? 176. בבחינת לעולם, לעולם בגימטריה, 176. בכל מקרה, איך הגענו לזה? יש מחלוקת משולשת, מה קורה כשהוצאת פרשת נשא, קראת 174 פסוקים. פסוק האחרון אתה רואה שיש חסר אות. מה צריך עכשיו לעשות? לקרוא מההתחלה. פוסק הבית יוסף, מסתמכים על הרמב״ם, שמתיר לקרוא בספר פסול ולא קוראים. הייתם פעם שמצאו טעות בספר תורה? ומאיפה מתחילים לקרוא? מאיפה שהפסקת? על פי הרמב״ם. בסדר? אז הרמב״ם כך. הרי מה כותב? נמצא בטעות, חזרות תורות, לא מוצאים בספר תורה אחר. עכשיו אומר ארוך השולחן, אני לא מבין את זה. אתה יכול לפתור אותנו, מישהו אמר את זה פה, מאוד מצוות. הוא אומר, תפתור אותנו, לוודאי. אבל אני רוצה לסיים במה שנפקמינה לגבינו, כולנו. שיעור א', ב', ג', ד', ה', עד נ' ד'. כל יהודי. כי יש פה חידוש גדול. החידוש השני, אחרי שראינו את שהגת הרי שהספרים שלנו פסולים, זה מה שכותב הראש. עכשיו הראש כותב משהו שהוא לא פחות מסנסציה, מטען חבלה הלכתי. סלחו לי שאני משתמש בביטויים מודרניים אולי. חידוש גדול. מה אומר הראש? קודם כל אומר, אני מצווה גדולה לכתוב ספר תורה וכן כתב הרמב"ם וכו'. שימו לב לפסקה השנייה. אומר הראש, זה היה נכון פעם. זה היה בדורות ראשונים שהיו כותבים ספר תורה ולומדים בו. אבל היום כל איש ישראל שידו משגת צריך לכתוב חמישה חומשי תורה ומשנה וגמרא ופירושים. למה זה חידוש גדול? תסבירו לי, מה הבעיה בדברים האלה של הראש? מה אומר? אגב, מי בדרך כלל אומר, חבר'ה, מה שהיה נכון בתורה פעם השתנה היום? מי אומר את זה? הרפורמים. תגיד לי בשקט, זה קצת דומה לשיטה הרפורמית שאומר זה היה נכון פעם אבל היום כבר לא. כותב על זה הבית יוסף, יש לתמוע איך בא הראש לפתור לאדם ממצוות כתיבת ספר תורה ולהחליף אותה בחומשים ומשניות וגמרות ופירושיהם. כותב על זה המהר"ל מפראג, אינני מבין, לא נהירה לדבריו, מי ישלח ידו לעקור מצוות עשה מן התורה? ואם נבוא לתת טעם למצוות לתת אחריות תחתיהן, איך תתקיים התורה? יש אגב יכולת, יבוא יהודי יגיד, כתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם, נכון? זה הפלורוסנט הזה? זה לא תבערו אש? אגב, כל אחד מכם בחדר כשמדליק אש לוקח שתי אבנים, עושה ככה חצי שעה, אולי זה מותר? אין לה דבר סוף. ולכן הרבה התחבטו בשיטה הזאת של הראש, והשולחן ערוך פסק את שני הדברים, מצווה לכתוב ספר תורה, אבל ראינו כבר כמה הסברים למה היום לא כולם מקפידים על זה, אבל יש מצווה לקנות ספרי קודש. אם אתה קונה בשיעור א', ב', ג', מה אתם מוצאים? ש"ס? ש"ס אל תקנו. למה אל תקנו ש"ס? בעזרת השם מי יביא לכם? החותן. אוקיי, בסדר, אתה רוצה שניים? אל תגלו, אני קיבלתי מהחותן שלי ש"ס שנקרא ש"ס חתנים, פחות שימושי היום, פחות שימושי, הוא גדול, אבל בעזרת השם תקבלו שעת מהחותן. בסדר? סיפרנו, אתם זוכרים, דיברנו על הצעת נישואין. אמרנו פעם, האמא של הקלה הייתה נותן, האמא של החתן הייתה קונה טבעת, ואבא של החתן היה קונה שס של הקלה, סליחה. כך נהוג. אבל יש מצוות עשה דאורייתא לקנות ספרי קודש. ולכן אגב יש דיון עם מעשר כספים, אפשר לקנות ספרים. כותב הרב עובדיה, מה?
לישיבות ולמקום ציבורי, כן, להצליחה.
הרב עובדיה נשאל על ידי משפחה שרוצה להנציח את האבא, והיא מתלבטת האם לכתוב על שמו ספר תורה. אומר הרב עובדיה, תקנו ספרי קודש לישיבה, למצוות עשה דאורייתא. ולכן מצוות תרי"ג, השולחן ערוך מביא קודם כל ספר תורה, ולמרות שהוא חלק לכאורה על הראש, הוא מביא אותו להלכה. יש מצוות עשה דאורייתא לקנות ספרי קודש.
הרבה, אם המבחנים קשר פה?
מה?
המבחנים, כי זה לא באמת כסף, כי אתה מקבל בחנות ספרים, אבל אתה לומד, אתה לא באמת...
קטונתי מלהבין את השיטה הכלכלית, לא מבין מה זה אומר. אני יודע שכל אחד פה שיש לו איזה תפקיד תקבל. אתה יודע, בבית ספר יסודי זה נקרא שקל קודש, בשביל לקנות בקנטינה. בסוף, שיהיה לך ספרים בבית. לא טפט, לא טפט. בסוף, אתמול העברתי שיחה להורים של איזושהי ישיבה תיכונית, לא סוד, בוולפסון, קרים בוולפסון? אוהל שלמה, בישיבה תיכונית בבאר שבע. אז הוזמנתי לתת שיחה לכל ההורים של הישיבה. אז אמרתי להם שיש לנו אתגר. הספרים לא צריכים להיות על הקיר. היום בישיבות התיכוניות, ברוך השם, מרביצים הרבה תורה. יש מושג שנקרא גמרתון. אתם מכירים גמרתון? בישיבות תיכוניות יש 3 ימים לומדים גמרה מבוקר עד לילה. ואומרים לתלמיד, גמרה, 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 ותורה, ותורה. ואז הוא בא הביתה, הוא רואה את אבא, קורא 2 מקרא ו1 מעריב, וקורא ידיעות, ולא לומד, וזה יוצר לתלמידים מתח. ולכן הספרי קודש יהיו לנו בבית, הם לא טפט. צריך ללמוד בהם, לעיין בהם, כדי שבנינו ימשיכו אחרינו, שהתורה תמשיך, שהתורה תפרח ותגדל. ולכן בית שיש בו ספרי קודש, משהו אווירה של קודש, אבל בעיקר מאפשר לבעל הבית להגות בתורה, ללמוד ולדעת מה לעשות. הזכרתי לכם כבר פעם, אם ילדים רואים את אבא שלהם ביום ראשון רץ לרכבת, לחוץ זה לרכבת, וביום שני אבא ממהר, יש לו פגישת עבודה חשובה, וביום שלישי אבא ממהר, יש לו רופא שיניים, ובשבת בבוקר אבא לא ממהר, שותה את הקפה על המהלו, בלי שאבא התכוון ובלי שהילדים שמו לב, הוא חינך אותם. רכבת זה חשוב, רופא שיניים זה חשוב, פגישת עבודה זה חשוב, תפילה בשבת פחות חשוב. ואני טוען שיש חוק בפיזיקה, שאבא שמגיע לתפילה ברבע שעה איחור, הילדים שלו יגיעו ב-50 דקות איחור. אני לא יודע להוכיח את זה אמפירית, אני חושב שכל החיים ראיתי את זה. ולכן ספרים בבית זה לא טפט. כך צריך לקחת בחשבון, זה מסרים שעוברים לילדים. אם הילדים רואים שאבא לומד, פותח דף גמרא, לא צריך כל היום, אומרים שזה חשוב לו, הוא מתחבר לשיעור, ולפעמים באוזניה באוטו הוא שומע שיעור, זה עובר לילדים. ולכן ספרים בבית, קודם כל מצוות עשה דאורייתא, אפשר להתחיל לקנות משיעור א'. עוד משהו, פעם בבר מצווה אגב היו מקבלים ספרי קודש. היום עדיין מקבלים ספרי קודש? כבר לא, אה? צ'קים, צ'קים. אתם מאלה שכותבים בהזמנה, קצין הביטחון ביקש לא להביא חבילות, רק מעטפות, עקב מטרות ביטחוניות. אז בכל מקרה, מה שראינו היום, א', התלבטות של האחרונים, שיש פה מצווה שלא כולם מקיימים. אין את ההסבר של שאגת אריה ועוד. ודבר שני, איך המצווה הזאת עברה איזשהו שדרוג, לא רק לספרי תורה, אלא גם לספרי קודש. שאלות, חברים?